אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט מכבי תל אביב לסיכום ההפסד 1-0 להפועל באר שבע. הפער בטבלה יורד ל-7 נקודות, כשנותרו עוד 7 משחקים לסיום העונה הזו. הפסד מאוד מאכזב בטרנר, מאכזב בעיקר בגלל איך שהקבוצה נראתה, משחק מאוד חלש של מכבי תל אביב. אנחנו תכף נצלול פנימה וננתח מה קרה ואיך, ומי עשה את הדברים יותר נכון ומי עשה את הדברים פחות נכון. נגיד קודם כל, שלום לאורן קדוש.
מה שלומך רז?
בסדר. האמת שכשישבתי בבית וראיתי את המשחק, אז זה בא במקביל לכל הדיווחי הפחדה האלה של היום תוקפים באיראן, היום מחר תוקפים באיראן, בלילה יהיה שמח.
אתה לא אכלת את זה.
כל האלה. לא, אז חשבתי לעצמי, אתה יודע, מה עובר לאנשים אחר כשהם קמים בבוקר אחרי המשחק הזה, איפה הראש שלהם בכלל יהיה, במשחק או בדיווחים שמין הסתם גם יזרמו במהלך הלילה. אז ננסה לייצר פה איזושהי התנחתה נחמדה עבורם. לפני שנדבר על המשחק, אני רוצה לדבר על האירוע המשמעותי של הפנדל, כי באמת יש פה עניין שצריך להסביר אותו, ולדעתי לא הוסבר עד עכשיו במלואו. אז יש כמה אירועים סביב השריקה הזו של יגאל פריד, שבאיגוד השופטים, אני לא יודע מה הם יעשו בהודעה שהם יוציאו, מן הסתם הם יגבו את הצוות וילכו נגד הזכיין. אני כבר עכשיו אומר את זה, הם הלכו נגד הזכיין שידור בהודעה שלהם, וינקו את עצמם מהסיפור. אבל מה שאני מבין, באיגוד השופטים יש ביקורת קשה מאוד על יגאל פריד, קודם כל על עצם הקרן שהוא נתן.
כן, זה
גם. שבע.
נכון.
וגם לכוון שלו שלא ראה את זה, שמיגל ויטור בעצם הוא זה שנוגח את הכדור החוצה, ומשם מקבל קרן שמובילה למה שקרה.
שמיר.
לא, ויטור נגח.
ויתור או שמיר?
ויתור 100%. אז יש את הסיפור הזה. הסיפור השני הוא סביב העניין של מתי יעקובוב, שהוא היה הכוון בצד הזה של המגרש. פה, לפי מה שאני יודע, מה שמתי יעקובוב מסביר והסביר, גם לאנשי מכבי תל אביב וגם לאנשי האיגוד, זה שברגע המסירה של אנטוניו ספר, הוא חשב שעדן קרצב ומיגל ויתור עומדים בקו אחד, או יותר נכון, לא הייתה לו ודאות לגבי מיקום הרגליים של שני השחקנים. מי שרוצה, יש זווית אחת שהיא מאוד הזויה, היא זווית אנליסטים, היא כאילו היא צולמה, אתה יודע, כאילו היא צולמה ממאדים, הזווית הזו. קשה מאוד לראות שם משהו, רואים רגל של ויתור באוויר, קשה למקם אותה בזמן אמת, היא נראית יותר אחורה מקרצב, זה כן. אבל זו לא הזווית שאמורה להחליט האם היה נבדל או לא, 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 זה לא הסיפור. יעקובוב בכל אופן חשב שהם בקו אחד הוא שזה גבולי, ולכן הוא הלך לפי ההנחיה שהשופטים מקבלים במקרים גבוליים שהם לא סגורים ב-100%, וזה לחכות לבר. זה, אתה יודע, בשביל זה יש ור. מכאן מגיעים לרגע הכי מוזר באירוע הזה, וזה בעצם הצלם. עכשיו, אתה יודע, יש טעויות אנוש, שופטים טועים, שחקנים טועים, אז גם צלמים טועים. למי שלא יודע, במשחק מרכזי יש 12 מצלמות, אבל בטרנר אין מצלמת קו 5, מה שיש בחלק מהמגרשים בישראל, סמי אופר, שהוא תקן ליגת אלופות, אז יש שם. בטרנר זה לא קיים. ובעצם, כדי לגזור אירועים של אופסייד, ההנחיה לצלמי הרחבה, שזה קו ה-16 מטרים, שהיא הנחיה גורפת לכל הצלמים בעצם בישראל, כשאין להם מצלמת קו 5 מטרים, זה או קו רוחב לצורך העניין של הקרן. ההנחיה היא להישאר פתוח בזמן התקפה. כדי שאם יהיה נבדל, תהיה זווית שממנה אפשר לחתוך קווים ולהחליט האם היה נבדל או לא היה נבדל. מה שקורה באירוע הזה זה ברגע שמכבי מרחיקה את הכדור לכיוונו של ספר, הצלם עושה משהו שהוא לא אמור לעשות, הוא כבר לא נשאר בתמונה רחבה ופתוחה, והוא מסיבה לא ברורה עושה זום אין על ספר. בשנייה שהוא עושה זום אין על ספר, אין לך למעשה את כל מה שקורה החל מהקו של אופיר דוד זאדה שם לדעתי שרואים, ואחורנית, ששם בעצם עומדים קרצב ומיגל ויטור וסבורית. אז זה לא קיים, זה לא מצולם בעצם, זה לא צולם בשום זווית, בשום מצלמה.
לא, יש איזה מזוויות אחרות אולי, אבל זה לא מספיק.
אבל אתה לא יכול להבין מה ואיך ולמה, ומכאן למעשה יושב זיו...
אין לך הוכחה ברורה שזה נבדל, אבל בוא, אנחנו...
יושב זיו אדלר...
שנו יודעים אבל שזה היה נבדל.
יושב זיו אדלר בבר, הוא לא יכול להחליט שהכוון לא ראה נכון, אין לו זווית שמוכיחה שקרצב לא שובר את קו הנבדל, לא שובר את קו הנבדל. וברגע שהכוון אומר, בחייתי זה קו אחד, נגמר הסיפור, הולכים עם מה שהכוון החליט במגרש, מכאן נולד הפנדל הזה, נגמר 1-0, אירוע באמת חריג.
ביזרי.
תחשוב, זה שילוב של שלושה אירועים מאוד מוזרים אחד אחרי השני, אבל השיא זה, אתה יודע, בסוף אתה מפעיל ור, מה זה ור? ור זה שופט טלוויזיה. הוא אמור לקבל את כל הכלים בשביל להחליט האם היה או לא היה, ופה אני חייב להגיד משהו בנושא של איגוד השופטים, זו הפעם השלישית העונה, שאיגוד השופטים מתריע אחרי משחק, שיש בעיית זוויות, ושהוא לא מקבל כיסוי צילומי מספיק טוב, וזה מחזיר אותי לדיון של בן מנספורד ב-2018, אני חושב, או 2017, במנהלת, כשבן מנספורד קיבל לידיו את התוכניות של איך ייראה עבר בישראל, הוא היה היחיד בחדר שעמד שם ואמר, חבר'ה, אם ככה אתם הולכים לעשות פה עבר, אז אל תעשו. אם זה עבר שנקבל, יהיו לכם הרבה יותר אירועים גרועים ומביכים מאשר אירועים שמצילים משחקים, עדיף שנשקיע יותר כסף בדברים אחרים, ככה זה הולך להיראות.
אבל פה רגע, שנייה, אבל פה אתה אומר פה שיש פה טעות אנוש של צלם, שסגר פה את הצמצם, שעשה זום אין, אוקיי? אתה רואה פה צלם שעשה פה את הטעות.
כן.
זה לא שעכשיו הוא לא יכל לפתור את זה אם היה פה זום אאוט.
אם היה לו מצלמה על הקו של החמישה מטרים.
זה משהו נוסף. זה משהו נוסף. אבל הוא עשה גם טעות. יש פה גם טעות אנוש נוספת. אז ככה שבאופן כללי לא אמורה להיות הטעות הזאת.
והיית
אמור לראות.
אני מדבר באופן כללי על הליגה.
באופן כללי על הליגה יש לך אצטדיונים שיש לך שם בעיה. אבל עדיין פה...
יש לך ארבע מצלמות למשחק.
גם אני וגם אתה דיברנו על זה. אנחנו מסכימים שעדיף שיהיה ור עם פחות זוויות מאשר שלא יהיה ור בכלל. אנחנו יודעים מה זה משחק בלי ור. לא, אנחנו יודעים מה זה משחק בלי ור בכלל, ומה זו ליגה בלי ור בכלל.
שיש ארבע מצלמות.
זה לא נראה טוב. נכון, אני מסכים.
ורק שתיים מכסות לך הרחבה, זה בעיה.
אני לא אומר שזה מספיק טוב. זה יכול להיות הרבה יותר טוב. השופטים יכולים להיות יותר טובים, שופטי עבר יכולים להיות יותר טובים, זוויות הצילום יכולות להיות יותר טובות, אבל זה עדיף על כלום. זה אי אפשר לשכנע אותי.
שבליגה הלאומית עשו פיילוט במחזור האחרון, עם מצלמה של פיקסלות, שהיא בעצם אין לה צלם, היא אוטומטית, היא מצלמת מכמה עדשות.
מכיר את זה, מכיר את הפיקסלות.
ורוצים שבעונה הבאה דרך הפיקסלות תהיה ור בליגה הלאומית. עכשיו, אני אומר דבר אחר. יש לך את הקטע הזה של המגרשים בליגה טל, שאין מצלמה על הקו של הקרן, שזה יש בכל ליגה שמכבדת את עצמה.
כן.
ואין לך מצלמה על הקו של החמישה מטרים, שזה גם יש במרבית הליגות שמכבדות את עצמן.
נכון.
ויש לך פיצ'ר כמו הפיקסלות הזה, שמה הבא שלך לשים אחד בצד אחד, אחד בצד שני, מחסל לך את הרחבה מכל הכיוונים, ואז במקרה שהצלם עם המצלמה האיכותית לא תפס, לך לזווית של הפיקסלות.
הזווית היא, אם אתה שם את זה במרכז הרי של המגרש, כדי לתפוס את כל המגרש.
אל תשים במרכז, שים בצד.
אתה לא יכול.
למה אתה לא יכול?
הפיקסלות, אתה יכול לשים את זה, אבל כדי לתפוס את כל המגרש בפיקסלות, אתה צריך לשים אותה במרכז של המגרש.
אתה לא אמור לתפוס כל המגרש. אתה אמור לתפוס רק את האזורים שהצילום שהיום יש
לא נותן לך. שים שם מצלמה, מה זה משנה? שים שם מצלמה.
לא, זה לא מצלמה, זה מצלמה וצלם.
כן, שים שם מצלמה וצלם, מה הבעיה?
כנראה, לשים את זה בצלם.
זה יעלה יותר זול מהפיקסלות. כנראה.
לא יודע. אני חושב שהקבוצות...
אבל לא משנה.
בכל מקרה צריכות לעשות איזושהי החלטה.
אפשר לשפר.
ברור שאפשר לשפר.
יש הרבה מה לשפר. אבל עדיין תמיד זה יהיה עדיף על בלי כלום. ככה זה...
שורה תחתונה, זה ההסבר לפנדל. זה ההסבר למה שקרה שם. אם יוכח שהייתה פה טעות של הזכיין שהובילה למה שקרה, וזה הסיפור, אני לא פוסל שהמנהלת אפילו תקנוס אותם. הם אמורים בסוף לספק לך את עבר, אתה יודע, זה חלק מההסכם ביניהם. אבל כן, זה אירוע מאוד מוזר, אירוע שלא אמור לקרות בפלייאוף עליון בעיניי, או במשחק בטרנר, יציון חדש, אתה יודע, שנבנה לא מזמן. מוזר, תמוע, זה מה שהיה.
היו פה הרבה מאוד טעויות.
זה מה שהיה, בכלל יגאל פריד, הוא לא מהשופטים הטובים בליגת העל, המשחק הזה גם היה הוכחה נוספת לכך. כששופט מוציא שבעה צהובים וארבעה מהם זה על מילים, אני לא אוהב את זה, אני לא מתחבר לסגנון שיפוט הזה. אבל בסדר, זה, אתה יודע, זה השופטים שיש פה, אין מה לעשות.
בוא נגיד שנתקלתי במשחקים יותר טובים גם שלו.
נכון. לגבי מכבי תל אביב, נחזור עכשיו להתחלה. שינוי אחד כפוי ברכב של רובי קין, שזה יוריס הפצוע, נכנס עדן קרצב, אחד כפוי, ואחד שהוא בוחר, שזה רז שלמה על עידן נחמיאס.
יש לזה הסבר?
מה, רפואי לא, אין שום דבר.
סתם,
מקצועית.
כאילו, מבחינה מקצועית.
מקצועית.
למה, עידן נחמיאס לא היה טוב?
שוב, מקצועית, אין לי שום משהו לתת לך שמסביר את, את הסיפה לחילוף. אני חושב שרז שלמה היה בחצי ראשון טוב.
אני חושב שעידן נחמיאס, כשהוא שיחק, כל המשחקים שהוא שיחק בתקופה האחרונה מצוין.
לא הייתה סיבה להחליף אותו, אבל אם נדבר על רז שלמה ספציפית.
ורז שלמה ספציפית, אני תכף סתם מקרה נקודתי. היה מצב בחצי השני, דיברת על החצי הראשון.
בחצי השני היה טוב, חצי שני אני אגיד לך מה לדעתי השתנה, מה השתבש שם, זה שבאר שבע עברה לשחק עם 11 שחקנים. יצא חתואל, שהיה מזעזע, ונכנס שושנה הצבע הזה, ומהרגע שהוא נכנס, ראית שרז שלמה לא מסתדר איתו.
לא רק, גם באר שבע קצת הלכה קצת יותר אחורה וחיפשה איתה מעברים, אבל בחצי השני היה מין סיטואציה שפתאום הוא קיבל את הכדור, ואז ראית אותו עובר בין שלושה, זה עבד לו יפה.
כן.
אתה אהבת את זה?
לא.
מי עושה פעולה כזאת? אז הנה, עבד לו יפה.
הצליח לו בפוקס.
הצליח לו, כל הכבוד לו.
בטעות פגע לו ברגל.
לא, הצליח לו, מי חושב על פעולה כזאת? מי עושה דבר כזה?
רז שלמה. זה רז שלמה, אבל זה לא חדש לנו.
זה מה שאני אומר, זאת פעולה שאסור, אסור לעשות. הנה, אני אומר, הצליח לו, אסור לעשות אותה. מה זה נותן? אוקיי, הצלחת לעבור את השלושה, ומה עשית מזה? מה עשית מזה? אתה עכשיו 40 מטר מהשאר, מה תעשה מזה? תן פס, תזיז את המשחק, תחפש את החורים כמו שצריך, תרווח את המשחק נכון. מה זה הדריבל הזה? דברים שלא עושים, בלם לא עושה דבר כזה.
דווקא חצי ראשון, כשהוא התעסק רק בלנטרל את חתואל ולהגיע ראשון לכדורים, הוא עשה את זה יפה.
נטרל אותו.
אבל האם נחמיאס לא היה עושה את זה גם? אני חושב שהיה עושה את זה באותו רמה בדיוק. ובסדר, שוב, אין פה, ברמת הניהול סגל, דיברנו על זה לא מעט, רובי קין הוא לא מנהל את הסגל שלו כמו שצריך, יש לו הרבה דברים לא ברורים, אני באופן כללי, אם אתה שואל אותי, אז עכשיו עזוב כאילו את השמות הנחמיאס, או רז שלמה, או לוקאסן, או מי שזה לא יהיה. ללכת 30 משחקים ברציפות, ולהחליף כל משחק את הקו הגנה שלך, זה לא נורמלי. עכשיו, אם אין לך פציעות, ולא הצגת איזשהו משחק הגנתי מזעזע בשבועות האחרונים, מה הטיעון להחליף קו הגנה כל משחק?
לא, גם הוא היה בתקופה טובה, אנחנו מייסדים.
לא, וגם רז שלמה עשה חודשיים, אתה יודע. אתה רוצה להחזיר אותו, גם יש דרך להחזיר.
לאט לאט.
יש דרך להחזיר. משחק הקודם הוא היה בסגל, לא על המחליף. אז כאילו אני מנסה להבין את המחשבה, מה מוביל.
אז אני ניסיתי להבין, מה...
אין טיעון, הוא יגיד לך, רוביקין, שהוא אני ראיתי את האימונים וככה. בסדר, אבל אתה יודע, זה משפטים של מאה.
אני ראיתי את המשחקים, וגם הוא ראה את המשחקים.
זה משפטים.
מה האימונים? אני ראיתי את המשחקים, זה יותר חשוב.
כן, טוב, לא על זה המשחק הזה היום לא הוכרע.
עכשיו בואו נדבר קצת על המשחק מההתחלה שלו. מכבי תל אביב שיחקה 4-3-3 קלאסי, שקרצב במקומו של יוריס, כמו שאמרת, ומצד שני באר שבע שיחקה מאוד 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 חכם כדי לנטרל, קודם כל לנטרל את מכבי תל אביב. עכשיו אני מוציא את 10 דקות הראשונות שבאמת היה באמת, אתה יודע, עד האבוקות, שראיתי משחק כאילו שאני ממש רוצה לראות, ששתי קבוצות שכביכול רוצות להניע וליזום וללחוץ, כאילו משחק כדורגל, של מי שתהיה יותר טובה בכדורגל, תנצח, ואז באו האבוקות, ואז הכל השתנה. ובאר שבע שיחקה את 5-4-1, 5-2-2-1, 5-4-1 מעוין, לא משנה איך שלא נקרא לזה, זה מה שהיה בבאר שבע, והם מה הם יודעים? שמכבי תל אביב, אתה יכול לקרוא לה מכבי רוחב רחבה תל אביב תחת רובי קין. אוקיי? ומכבי רוחב רחבה קין. בסדר? זה מה שמכבי תל אביב עושה. עכשיו מגיעים יחסים לאמצע, תוקפים דרך האמצע, אז הוא ציפף יותר לאמצע. עכשיו מצד שני, כשאתה אין את הכדור, אז כל פעם ראית את גבי קצת יוצא, אבל בעיקר את דור פרץ יוצא. זאת אומרת, היית עם שניים באמצע. אוקיי? אם זה קרצה וגבי מדרגה אחת מעל, ופרץ חלוץ, חלוץ שני, במקרה הטוב. והם עם רביעייה באמצע. אתה לא יכול להשתחרר. שאתה לא משחק לעומק, אתה לא מרווח את המשחק, אתה מנסה לפרוץ את דרך האמצע, כל המשחק היה פינק פוק הזה דרך האמצע. לא הוא בקושי מצבים. נכון? תקן אותי אם ראית משהו אחר.
לא, עד דקה 38 לא היה כלום.
בדיוק. ואז גם התחלת לראות אלכסונים פנימה, מהר מדי. אתה כאילו שיחקת מהר מדי קדימה, כאילו יש לך סטופר, יש לכם עכשיו 10 שניות לתת גול. למה?
אני לא סתם אמרתי דגש 38, אני רשמתי לי את זה.
נו.
וגם לדעתי רשמתי את זה בקבוצה, לא יודע אם אתה עקבת, עם חברנו תום.
כן.
רשמתי שזה הרגיש שכאילו ההוראה היא לתת הכדור מהר בכוח קדימה, וברגע שהם טיפה...
אבל דרך של הנעת כדור, לא היה משחק עומר, לא, לא, זה, לא. זה הדבר השני שאני רוצה לומר.
לדחוף את הכדור בכוח לקדימה, לא בעומק, ב... תגיעו כמה שיותר מהר לרחבה, בלי, בלי עומק, עם הכדור ברגל.
בדיוק.
וזה לא הבנתי, זה היה יותר מדי מוזר, ומה שכתבתי גם בקבוצה, אתה פספסת את זה, זה שבדקה 38 יש שם איזה רגע, שבו באר שבע פתאום לוחצת גבוה, אחרי שהיא לא עשתה את זה הרבה דקות, ויש שם השתחררות יפה של עידו שחר בעזרת קרצב שבא לכיוון צד ימין שלו, מקבל את הכדור מעביר לדור פרץ, דור פרץ לדוידה, פתאום הכל נפתח, ואז הם כאילו הבינו שאם הם עושים את הפעולות טיפה יותר לאט, מחזיקים את הכדור עוד איזה שנייה ברגל, עושים את העוד פעולה עם העוד מסירה, עוד התקדמות עם הכדור ברגל, פתאום המשחק נפתח להם. ואז היה שם את ה-4-5 דקות, שבאמת גם הגעת למצבים ב-4-5 דקות האלה. המגרש פתאום נפתח לך, פתאום היה לך הצטרפות, פתאום לך דוידה לבד בצד ימין, היה לך מילסון בצד שמאל, אבל זה קרה רק בסוף החצי הראשון, והיה שם גם, זה, זה גם הוביל למצב מטורף של דוידה, אבל זה, זה, זה כלום, זה, זה כאילו
המצב נקודה. המצב המטורף של דוידה...
נקודה אחת בכל המשחק.
המצב המטורף שאתה אומר של דוידה זה אחרי השמטה של השוער שהיא לא הייתה מספיק טובה. אוקיי, אבל, וזה גם, זה התקפה שהתחילה מצד אחד, עברה לצד שני, מילסון
והקופה,
נכון. אבל... אם אתה מסתכל על כל החצי הראשון והשני, אתה ראית עקיפה אחת של עידו שחר, או של דוד זאדה? ראית אותם עושים את העקיפה כמו שצריך להכנף שאיתם? ראית אותם כל מה יחסים להם? זה תפעו לבאר שבע, בא להם טוב. בא להם טוב, סגרו אותך מצוין. אז פעם במחצית, אז הגעת לחצי מצב, פעם אחת מצב שכן, דוד היה חייב לתת את זה. חוץ מזה, לא היה לו ריווח, של המשחק, לא היו עקיפות של המגנים, לא היו עקיפות של המגנים, לא הייתה סבלנות בעדת הכדור, היה משחק ישיר מרגל לרגל, זה מוזר.
ארבעה מצבים.
עכשיו גם כשלחצו אותך, צחק לעומק. גם מדי פעם, תן קצת עומק, תשחרר גם את הלחץ.
לא היה. היו ארבעה מצבים טובים למכבי כל המשחק, שתי בעיטות של עידו שחר, אחת שמוסטת לקורה מהרגל של טיבי, אחת שעומדת ליד הקורה, אבל היא הייתה, אם ראיתם איפה הבעיטה, הוא בא מהאמצע, כי הוא נכנס לאמצע. דוידה, דוידה משהו החמיץ מה שזה, ודור פרץ חצי שני עם נגיחה של המסגרת. זהו, זה ארבעה מצבים.
וזה מראה לך שמי הגיע למצבים, עידו שחר פעמיים. עכשיו, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל זה יכול להיות הרבה יותר טוב. אם השחקן שמסיים באזור הזה, הרי עידו שחר הגיע פעם אחת עם הימנית, חיפש את הפינה החוקה בעת חזק, זה עוד הלך יפה יחסית. אז אופי שהוא חיפש את הפינה החוקה, הלך מחוץ למסגרת, וזה לא שאין לו בעיטה טובה. יש לו. אבל אני רוצה שחקן התקפה, אז אופי שבמקור הוא קשר אמצע. אני רוצה ששחקן התקפה יוכל לסיים את זה. כמו בימים הטובים של יונתן כהן, או הצילי שזה שהיה, או עכשיו שדוד בתפקיד הזה. אני רוצה אותו שיכנס פנימה שיהיה מול השאר. אני רוצה ששחר יעשה לו את העקיפה לקו הרוחב. שהוא יכניס את הכדור אחורה.
זה לא קורה.
משחקים שבאים אחר כך.
זה לא קרה כל העונה.
זה קרה לפרקים. דווקא משחקים קודמים. לא, דווקא משחקים קודמים. ראית את עידו שחר עושה כמה פעולות כאלה במשחק. וראית את דוד זאדה עושה כמה פעולות כאלה במשחק. לא כל הזמן כמו שאנחנו היינו רוצים, או כמו שהיינו מדמיינים שיקרה. אבל ראית את זה קורה. היום לא ראית את זה בכלל. בכלל.
כן. אני, יש לי שתי בעיות עם המשחק הזה, מבחינת רובי קין. הראשון, קודם כל ברדה הפתיע אותו. נתחיל מזה. ברדה לא שיחק אפילו פעם אחת במערך הזה כל העונה. בטח לא מול מכבי. ראינו שמכבי הוא ניסה לנצח אותה בכדורגל בשלושת המפגשים הקודמים, זה לא הלך לו. אז הפעם הוא בא לשחק הגנתי ולעקוץ, וזה הצליח.
הוא גם עבד עליו יפה גם בהתחלה, שבהתחלה הוא כן כביכול ניסה, הוא ידע שעם העוצמות הזה משמרו על השער, ואז אחרי האבוקות שם זה כבר נגמר.
בדיוק. אז מהבחינה הזו ברדה הגנתית עשה מה שהוא צריך לעשות, רובי קין היה מוכן לזה. פה מפריע לי, וזה אני חוזר למשפט של תחילת הפרק, ניהול המשחק, החוסר יכולת שלו להגיב להפתעה. הרי זו לא הפעם הראשונה שהוא מופתע העונה מהיריבה שלו, שמכינה לו משהו שהוא לא חשב שיקרה. נגיד, לקח דוגמה, החצי השני מול חיפה, שזה לא כזה רחוק, זה בדיוק לפני שבוע. הם פתאום עברו ל-4-3-3, הוא התכונן ל-5-4-1 הקבוע של מסיידגו, חצי שני היה חילוף ל-4-3-3, יש היעדר תגובה.
בדיוק.
אין תגובה למה שקורה על הדשא. התגובה מתי מגיעה? כשנכנס הכדור ברשת. גם פה, כביכול התגובה בחילופים מגיעה אחרי הגול בפנדל. עד לאותו רגע, מלא דע על דוד הדקה 60, החילוף הכי צפוי בעולם, וזהו.
הפתיע אותי שזה לא קרה קודם.
וזהו.
איך שאנחנו מכירים את רובי קין.
וזהו.
עוד שבעצם לא, זה מאוחר זה מתאים לו.
וזה, ושוב, אפשר לדבר הרבה השופט פה ומה שקרה, זה שערורייה.
לא, לא.
וזה משחק שצריך לדבר בטקו. לא מגיע לאף קבוצה לנצח פה, המשחק חלש מאוד, באמת, ברמה התקפית שתיהן נוראי.
גם הם הגיעו למצבים יותר טובים.
הגיעו לשני מצבים, אתה הגעת לארבעה. בוא, זה לא...
כן, אבל הם הגיעו למצבים קצת יותר טובים. הקורה לא אחרי דיפלקשן, היה להם את הקורה של סטויאנוב, שזה...
בסדר.
נכון, גם דוד המצב נכון. נכון, אתה צודק.
זה מצב של 100%.
אתה צודק.
בסוף זה לא... זה משחק של טקו, היה רשום עליו טקו, היה גם נראה ששתי הקבוצות רוצות טקו באיזשהו שלב. לא באמת ניסו פה להשתגע על המשחק.
אני מסכים איתך, אבל באר שבע הייתה יותר חכמה. אתה ראית הקבוצה חושבת, וזה ההבדל. קודם כל הגנתית חושבת. עכשיו, אתה, יש משהו, אם כבר דיברתי על משהו הגנתי, אז כשכבר שיחקת, כבר הבנת, אתה משחק נגד שלושה בלמים. אז איך לחצת אותם כשלחצת? עמוד שלא היית חייב, כי היית יכול לתת להם לצאת קדימה, יש להם שחקן אחד על כל אגף, היית יכול לתקוע אותם דווקא בשליש האחרון שלהם, או המרכזי, ואז לצאת למעברים שלך. אבל במקום זאת, לחצת גבוה של שלישייה מול שלישייה, הוצאת את דוד הזהבי ומילסון על ויטור, בררו וטיבי, על שלושתם, זאת אומרת, הוצאת את הכנפיים שלך פנימה, קדימה, השארת את המגנים שלך שיצאו לקווים כשזה הולך לקו, לקו מסוים, זאת אומרת, עידו שחר על גנח מצד אחד, ומצד שני דוד זאדה על בדש, על, סליחה, על דדיה, על דדיה, לא, בדש היה יותר פנימה באמצע, היה אמצע ימין. עכשיו, בסיטואציה הזאת, אני אומר, יש לך, עכשיו שאתה תורא נגד 5-4-1 צר, חוץ מהשני המגינים של בר שבע, אוקיי? למה אתה מצדך, איפה היתרון המספרי שלך?
בכנפיים.
בכנפיים היתרון המספרי שלך, למה שלא תעשה את זה גם מבחינה הגנתית? זאת אומרת שתדע, בסגנון של לחץ לא בעל לעשות את זה, לא לשלוח את הכנפיים שלך לבעלמים שלהם, כי מה הם יעשו שם? אוקיי, שיתנו פסים ביניהם, בסוף הם צריכים להתקדם, נכון? תוביל אותם לצד מסוים, תייצר יתרון מספרי, אפשר ללמד את זה, זה לא בעיה, לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, ואז לייצר את היתרון של שניים מול אחד בקו. למה לשלוח את הכנף שלך על הבלם שלהם? להוציא אותו מהעמדה שלו. יש מאמנים שעושים את זה, קלופ עושה את זה, יש הרבה שזה, אבל למה? למה להמר על המגן, עם המגן שלך על המגן שלהם? תייצר את היתרון המספרי גם מבחינה הגנתית, זה מה שאני אומר. זה העניין.
אני מקבל
את... לייצר את האור מספרי.
מקבל את הניתוח שלך, אני מסתכל מכיוון אחר, אני מסתכל מהכיוון שהקבוצה הזו, אתה רואה שהיא שוב, אתה מרגיש שקצב המשחק ירד, אתה כן מרגיש עייפות, אתה כן מרגיש שהשחקנים כבר, אתה יודע, זה כבר, המטען המנטלי הוא גם משמעותי פה. אני לא מבין מה הרעיון בלגרום לדור פרץ וקניקובסקי להתרוצץ, ולרדוף אחרי הכדור כל המשחק, אתה מעייף אותם סתם. הם שורפים ים אנרגיה, בלקפוץ למקומות שלא צריכים להיות בהם, גם בהתקפה וגם בהגנה.
בהתקפה זה הכי הפריע לי.
ואני לא יכול, אני לא מקבל את זה, כי זה לא הגיוני. אתה ממש, אתה יודע מה, אני אפילו יחמיר את זה. במציאות שבה אין לך את יוריס ונוברים, אתה לא מכיר את מי שאתה שם במקומו. קרצב צריך עוד מישהו שיהיה טיפה יותר קרוב אליו, לא יכול להיות שהוא מקבל את הכדור, מרים את הראש, דור פרץ ב-16, קניקובסקי ב-16 השני, ומה אתה אמור לעשות עם הכדור עכשיו?
אני חוזר על מה שאמרתי. בסיטואציה של היום ספציפית, שאתה עם שלישיית אמצע, אוקיי, שבדרך כלל זה מספיק, שאתה צריך להיות נגד רביעייה, ואתה גם ככה מצופף למרכז, אתה היית חייב לשמור עוד יותר על האמצע.
לא היה. בדיוק. שמירה על האמצע.
בדיוק.
שיחקת היום 4-1.
עכשיו זה הקטע.
שיחקת היום 4-1-5.
שיחקת...
איך זה הרגיש?
שיחקת...
שיחקת 4-1-5. לא היה שום דבר בין האחד לבין האחרים.
אם אני מחמיא למכבי, אז זה היה סוג של 4-1-1-3-1. כזה. שזה היה קרצב, גבי ושלישייה של מילסון, פרץ ודוידה, ופרץ גם היה קצת יותר קדימה, ואז זה אבי. זה מה שהיה.
לא, אני לא מבין
את זה. עכשיו תחשוב שאתה היית נגד רביעה, את אמצע, פרץ כל פעם מחפש איך הוא הולך לתת גול. אז בסדר, אז הוא מגיע למצב האחד הזה במשחק, אבל רוב המשחק הייתה התקפה אחת טובה, באמת באמת טובה, בחצי השני, שאתה ראית את ההתקפה הזאת שמתחילה בשמאל, עוברת ימין, על שחר, מנותו איזה הביטה הזאת.
50.
מנותו איזה גם הביטה הזאת לקורה. איך זה היה? איך ההתקפה הזאת הייתה? את זה תשכפל, תעשה את זה עוד. תראה איפה פרץ עומד בהתקפה הזאת. תגיד, יופי, כפיים, את זה בדיוק אני רוצה. מתחיל, כמו שצריך, בבידדאפ מאחור, מגיע שמאלה, מגיע מצד שמאל לפרץ, מרווח את זה יפה לצד שני, הוא שומר על האמצע כמו שצריך. הוא לא הולך ונעלם משם. אתה לא יכול לתת את היתרון באמצע לתת לבאר שבע את היתרון הזה.
לא.
אתה חייב להיות שם, גם ככה יש להם יתרון מספרי, אבל אתה חייב להיות שם בעמדה.
כן.
וזה שהוא כל פעם בורח קדימה, אני פחות אהבתי את זה.
אני גם, ספציפית, אני גם את המיקוש של קניקובסקי לא אהבתי היום, אבל אני מבין מה אתה אומר על פרץ, זה באמת לא, שוב, זה בעיניי לא הגיוני, כי גם אחר כך המעברים עליכם קלים. זה כאילו הם עושים לך מעבר מול כלום, מול אפס.
כן, לך שחקנים שם.
כן, זה מעבר מול אפס.
אם אתה תסתכל שוב, אני לא סתם נוגע בפרץ נקודתית, הוא היה היום בעמדה כמו בתחילת העונה.
כן.
שאני באופן אישי פחות מתחבר לזה. זה היית יותר ב-4-4-2 מאשר ב-4-3-3.
אין לי בעיה, עלית ככה, שיחקת ככה מחצית, אתה אמור להסיק מסקנה, להבין, רגע, זה משהו, למה אני לא טוב? משהו פה לא עובד, תתקן, תשנה.
אז אנחנו כבר, אנחנו היינו עדים, היינו עדים, היינו עדים, שרובי קין לפעמים נותן את ההוראה ולא מבצעים.
כן.
היינו עדים, אני לא יודע אם באמת, אני לא יודע אם באמת.
היינו עדים, אני לא יודע אם זה המקרה.
אני לא יודע אם זה המקרה, אבל עוד פעם, אני חושב שגם מהצד המקצועי וגם מבחינת החברים שלו על המגרש וגם הוא מבחינה האישית, הוא חייב להבין שגם בסיטואציה של היום ובכלל, קודם כל שמור על האמצע. כשיש לך את האפשרות לתת הגיחה קדימה, כן, תיתן. אבל אתה לא חלוץ שני, אתה לא חלוץ. קודם כל תהיה קשר כמו שצריך.
זה גם בדיוק העניין שכבר הפסדת שני משחקים העונה על המערך הזה של מסי דגו מולך. זאת אומרת, כבר חווית את המערך הזה מולך עם שחקנים יותר טובים. חלילי שבא לך מימין, רפאלו, קינדה, זה לא אותה רמה של באר שבע, עם כל הכבוד לבאר שבע. שמיר הוא לא קינדה ובדש הוא לא חלילי. אז כבר חווית, ודין דוד זה לא חתואל. אז כבר חווית את ההפסדים האלה, מהמערך הזה, בדיוק כמו אותה צורת משחק. אתה אמור להבין, שוב, בעיניי, צוות כזה רחב של אנשים, אמור להבין לפחות במחצית, חבר'ה, התוכנית משחק שלהם זה מסי דגו, אנחנו יודעים מה לעשות נגד זה, בואו נצרק ככה. לא, אין, לא היה שום, שום הפקת לקח, מה, שום תיקון.
הנה, ואנחנו חוזרים, ומי כלום. שלא זוכר, כן. מה היית מצפה לעשות? לא ללחוץ, בדיוק, לא ללחוץ, למרות שהיא קבוצה שהיא יותר טובה עם הכדור.
שמור על האמצע יותר.
יודעת מה היא רוצה, אבל לא במערך הזה, היא לא מתורגלת למערך הזה.
לא היום גם.
בדיוק, לא היום, שהיא רק היא באחד על כל אגף, בדיוק. תן להם לצאת, צא אתה למעברים כמו שצריך. דבר שני, אתה רואה אותם לוחצים, תחפש גם את העומק. אתה כבר מניע את הכדור, תרווח יותר את המשחק. אתה מניע את הכדור, תוציא את המגנים יותר לקו הרוחב.
כל מה שעשית בחצי ראשון לפני שבוע, זה מה שצריך לעשות גם עכשיו.
בדיוק.
זה לא היה כזה מסובך לעשות את זה.
לפני שבועיים.
אבל למה? שבוע שעבר נגד חיפה. חצית ראשונה נגד חיפה, מלאו נגד 5-4-1. שיחקת כמו שהיית אמור שחק, גם הובלת 1-0. טוב, מה אני אגיד לך? ככה זה נגמר. הפער הוא רק 7. בסדר המשחקים יש בלומפילד ביום שבת בשעה 5 נגד הפועל חיפה. חיפה נגד באר שבע בסמי עופר בשעה 8 באותו ערב. ואז מתחיל רצף משחקי חוץ של ריינה, סכנין וסמי עופר למכבי תל אביב. שלושה משחקי חוץ ברציפות. הפער הוא 7 ואני מפציר בך לחזור בך מהאמירות שתהיה פה אליפות. אני אומר לך, הקבוצה הזו מסוגלת לאבד את הפער הזה.
אז אתה אמרת בעצמך, שאם מאבד את הפער הזה, קפל הכל.
נכון, ברור.
כולם הביתה.
בוא, גבי קניקובסקי.
ולכל אחד לתת לו גביע בגודל שלו.
גבי קניקובסקי אמר שלשום, אתמול, לפני יומיים, ובסביבת העיתונאים, שהוא בעצמו אמר לבן מנספורד, אם העונה הזו נגמרת בלי אליפות, אל תשאיר אותי. אני צריך להיות פה. אם 3 שנים סיימתי בלי אליפות, וגם בעונה הזו אני לא מביא לך אליפות, לא מגיע לי להיות פה. ואני לגמרי מסכים עם המשפט הזה, והוא תקף לגבי כל אחד מהשחקנים, ככה זה ייגמר. והצוות המקצועי, והצוות הניהולי.
לא, לא.
אם ככה זה ייגמר, כולם הביתה. אמיתי.
אל תדבר כמו אוהד.
לא, זה לא קשור לאוהד.
אז תקשיב.
אתה יכול לראות תסריט שקבוצה איבדה 10 הפרש פעמיים באותה עונה?
אני אומר לך שוב.
לא עושה אליפות?
יהיו פה אשמים לא מעט.
המון, מה זה לא מעט?
לא כל השחקנים הביתה. לא כל מי שבסגל הזה הוא לא שווה גרוש. אוקיי? אבל יהיו פה הרבה שהם לא שווים גרוש.
יהיו פה הרבה שילכו הביתה, בוא.
יהיו פה הרבה שאוי ואבוי הם לא ילכו הביתה.
ברור.
כן. אבל עדיין, אני לא חוזר בי. אני חושב שמכבי תל אביב תיקח את האליפות הזאת. אוי ואבוי, לא, אם לא.
זה פער, זה פסיכולל. לא נורמלי.
לאבד כזה פער.
אבל אתה רואה שהם לא מספיק טובים.
אם היא תאבד את הפער, את מה שהיה לה, בידיים, ועדיין יש לה בידיים, היא האשמה. במיוחד שהיריבה שלה גם לא מספיק טובה.
זה גם נכון.
זה העניין, היא לא משחקת נגד עצמה. וכל פעם שעושים את ההשוואות עם הנקודות, מי עשה יותר, איבי, זה לא מעניין.
כן.
באמת אני אומר לך, זה לא מעניין באותה נקודת זמן. איזה יריבות היו לזה? איזה יריבות היו לזה? איזה יריבות יש עכשיו? זה מה שמעניין.
מצב ביטחוני, הלוז,
גם הכל מה שקרה. הכל יחד, הכל יחד. איזה סיטואציות היו ליריבה, איפה התחרתה באירופה, לא באירופה. זה הרבה, יש פה הרבה מרכיבים שאתה יודע, שמשמעותיים למי תיקח חליפות. איך שאני רואה את הקבוצה עכשיו, וביחס ליריבות שלה, ויש ליריבה אחת לקטר, אני לא רואה את מכבי חיפה מנצחת עד הסוף. כל הכבוד לה.
הוא שלו, אבל אתה גם צריך לנצח עד הסוף.
וגם אתה לא תנצח עד הסוף, אבל אתה בסוף תיקח את האליפות, כי אתה עדיין יש לך קבוצה שהיא יותר טובה ויותר שלמה.
כן, כשאתה עברת...
לא מאומנת מספיק, יש הרבה דברים שצריך לתקן, אמרנו את זה מתחילת העונה, עד עכשיו היו הרבה דברים ששיפרו, היו הרבה דברים שעדיין לא, אבל עדיין זאת הקבוצה הכי טובה.
אני מחזיר אותך, זה נכון, שהיא כרגע הכי טובה, מכבי חיפה מי שראה אותה נגד סכנין זה האוי ואבוי, זה הנורא לא פחות.
אמרתי לך שהיא תנצח או שלא?
הנורא, אבל זה רק שיחקו.
ואני אמרתי לך שתנצח או לא?
ניצחו, זה לא כזה, כאילו גילית את אמריקה, ניצחון של חיפה על סכנין זה דבר שלא קרה מעולם.
אמרת שאתה רואה שם, אתה מריח...
הרחתי טקו והייתי מאוד קרוב לטקו אגב. אם תסתכל בסיום איך המשחק נגמר, הייתי מאוד קרוב לטקו שלי.
שלך.
אני אמרתי טקו. מה שאני רוצה להגיד זה שמכבי חיפה הנוכחית, היא קבוצה לא טובה, מספיק, בלי חלילי בכלל, אחרי שהם הודיעו שמסי לא ממשיך, אז בכלל עוד יותר, זה רק מעצים לדעתי את התחושה הצופונה שם. ועדיין, מכבי תל אביב הזאת לא נותנת לך בשום רגע את ההרגשה, שאתה יכול ללכת לישון בשקט.
מה אתה רוצה?
ואתה אחרי סכנין, ישבת פה, שנשארו 9 משחקים, ואמרת לי, הם צריכים לאבד 4 מתוך 9, ושחייפת נצח את הכל. עברו 2 משחקים, ואתה חייב למצב שהם צריכים לאבד 3 משחקים, וכולה עברו רק 2. אז את המשחק אחד הם כבר שרפו. יש לך עוד 7. לא כזה מופרך שאתה עבד עוד נקודות.
עדיין צריך לאבד 3 משחקים.
היית צריך לאבד 4.
נו.
עכשיו זה כבר ירדנו ל3.
נו.
3 זה 1
משחקים.
1 נגד חיפה.
נו. כבר איבדת.
שלך לאבד 2 משחקים בתוך הרצף הזה?
לא, אבל אם אתה מאבד נגד חיפה, אתה צריך להפסיד. טקו גם היא מאבדת.
נכון, טקו, כן.
אתה צריך להפסיד.
צריך להפסיד.
טקו זה לא עוזר לה.
אתה אומר את זה כאילו זה לא יכול לקרות.
3 משחקים ושהיא תנצח את הכל, ו3 יותר ממך.
פיטר בוס עשה 4 טקו בפלייאוף נגד הפועל באר שבע.
אז עוד פעם.
איבד אפשרות לאליפות שהייתה לו בכיס. אמנם לא היה לו כזה פער, אבל עדיין עשה 4 תיקו ברצף.
זה לא רק שזה כזה פער, גם אני עוד פעם, זה הכל תלוי עם מי אתה מתמודד, אני חוזר על המילים שלי. אתה מתמודד נגד יריבה שגם היא לא מספיק טובה, ואוי ואבוי אם אתה מפסיד את האליפות הזאת. אמרת לבד, אם אתה מפסיד את האליפות הזאת, יהיו פה הרבה שצריך.
אני אומר, אוי ואבוי אם זה יקרה ויהיה צריך להיות פה עונש.
אתה רואה את זה קורה?
אני רואה,
אתה רואה את זה קורה?
אני רואה את מכבי תל אביב לא מספיק טובה פעם נוספת,
מה, וזה
ברגע
אליפות?
קריטי של העונה.
אתה רואה את מכבי תל אביב מפסידה את האליפות?
אני לא מאמין מספיק במכבי חיפה כדי שהיא תעשה...
אני שאלתי שאלה, תענה לי. אתה רואה את מכבי תל אביב מפסידה את האליפות?
אני רואה אותה, מתקשה מאוד לקחת את זה, כן.
שאלתי אם אתה רואה אותה מפסידה את האליפות. אתה רואה את מכבי חיפה אלופה עונה?
לא לך.
אני שואל אותך מה אתה מרגיש? אתה רואה אותה מפסידה את האליפות שמכבי חיפה לוקחת?
אני מרגיש שהפער היה 10, ויכול שהאליפות הזאת תיגמר גם ב1.
בסדר, אני שואל אותך שאלה פשוטה. אתה רואה עכשיו את מכבי חיפה לוקחת אליפות העונה הזאת?
בלי חלילי אין לה סיכוי לדעתי.
זהו, אז...
ועדיין!
בלי זה, בלי דין דוד, בלי שרי, סבא, זה...
דוד כבר פה.
בלי חזיזה, ועכשיו בלי חלילי.
בלי חלילי יהיה לה קשה מאוד לנצח משחקים.
עם כל מה שמכבי חיפה עברה העונה, אם היא תיקח אליפות, אני אומר לך, מכבי תל אביב צריך לעשות שם חריש יסודים.
אז קודם כל כבר אמרתי את זה, ואני מסתכל מהנקודה של...
וזה לא אומר שלא צריך עדיין לעשות שם דברים ש...
אני מסתכל מהנקודה של מכבי תל אביב. הקבוצה, כמו שהיא נראית מהרגע שהתחיל הפלייאוף, היא לא נראית טוב. מה לעשות?
היא גם לפני כן היו רגעים שלא נראית טוב. אל תשכח שהיה את הזמן של אליפות אפריקה, ראינו איך מכבי תל אביב אתה נראית.
היא דווקא באה לפלייאוף ברצף של 6
ניצחונות. וראינו גם כמה אתה היית תלוי במילסון לפני כל התקופה הזאת, לפני אליפות אפריקה, ואחרי זה, כשכבר מצאת את האיזון, זה כבר נראה קצת יותר טוב. ושוב, מכבי תל אביב היא לא קבוצה שלמה, יש הרבה דברים שהיא צריכה לתקן, אמרנו את זה. ואני עדיין לא רואה קבוצה שהיא עדיפה עליה לאורך העונה. לא רואה קבוצה כזאת. ואם זה יקרה, זה יהיה מגוחך. זה יהיה מגוחך.
אמרנו מה אמור לקרות. עכשיו, אני אתן לך שאלה, מפינת השאלות, ואני רק, לפני שאני שואל את השאלה, אני אציין למי שרואה את הפרק, שכל הנזיפות שלכם, של תורית הפלאפון, אני לא יכול לשאול את השאלה בלי להסתכל בטלפון.
אתה יכול להניח אותו פה.
ככה? כן, ככה.
קודם כל תתקרב טיפה, אתה עם זה
שלך. אני יושב ככה פה. אני רוצה ככה לקרוא את השאלה. אם אני צריך פינת שאלות, ואין לי טלפרומטר מול העיניים.
יכול לקרוא ככה.
צריך לקרוא מפה.
שים ככה.
אני, יש לי בעת ראייה, אתה כאופטימיסט ריס, אתה אמור לדעת את זה, לא?
אני לא אופטימיסט.
כבעל חנות משקפי ראייה, אתה אמור לדעת את זה, לא? שיש לי בעת ראייה.
שים משקפיים?
לא רוצה.
לא רוצה. אז אתה שים נעליים גם. תתלבש.
בלי נעליים, הנה. אפשר לפה פרק.
הוא לא רוצה.
אפשר לפה פרק בלי בגדים.
קדימה.
כן.
עם חלוק.
היי הורן.
עם חלוק.
אבירם בן יהודה, זה השואל.
אוקיי.
מה דעתך שמקצועית, אם תהיה אליפות, זו אליפות בלי מאמן? הוא רושם פה גם את דעתו האישית, אפס יכולת בניהול משחק, 80 דקות משחקים רע מאוד, והוא לא מגיב למשחק בחילופים. זה גם אנחנו אמרנו לגבי החילופים. אבל מה טוב, לגבי להגיד, אליפות בלי מאמן, זה משפט להגיד, שנאמר כבר לא מעט.
כן, זה משפט שנאמר לא מעט. אמרתי את זה גם בלא מעט פרקים, אני חושב שמכבי תל אביב יכולה להיות הרבה יותר מאומנת, מבחינת הנערכים שלה, אני לא נגעתי בזה היום, אני כבר נגעתי בזה כל עונה, וזה כבר מוציא את החשק לדבר על זה. קרן הגנה, אתה רואה אולי 700 קרנות, גם בקרן שנהיה מן השאר, אף אחד לא על ה-16, קרן לפני זה אף אחד לא על ה-16, אתה רואה דברים שקורים פעם אחר פעם, שאתה אוכל מזה גולים, ואתה לא מתקן, אתה רואה מבחינת משחק ההגנה שלך, שלא מספיק טוב, ההתמודדות עם הארוכים, היום לא ראית את זה כי היית נגד באר שבע, העמידה של שחקן ההגנה, הלחץ על שחקן מוביל כדור, גם במצב דרך אגב, שוב שאני חוזר על זה, המצב של סטויאנוב לקורה, רז שלמה, היה חייב לצאת אליו לסגור את הזווית בתוך הרחבה, היה רחוק בנו מדי, זה דברים שאנחנו רואים כל הזמן, לתת רגל חזקה לשחקן יריב, יש הרבה דברים שלא מספיק טובים מבחינת ההתקפה שלך, אתה מצמצם את השטח, אתה במקום לרווח אותו, מכבי תל אביב יכולה להיות הרבה יותר טובה, אבל עדיין, אתה יודע, מבחינה טקטית יש דברים שהם כן נעשים טוב, הזכרנו אותם במהלך העונה, ולכן אי אפשר להגיד שאין לה מאמן בכלל, וזה לא שהוא אומר להם, בואו, תעלו אתם על הרכב, אתה מגן ימני, אתה מגן שמאלי. יש דרך מסוימת, אולי אנחנו לא מספיק אוהבים אותה, לא מספיק מעריכים אותה, עדיין זה מספיק להביא אליפות עם חומר השחקנים הזה, ובטח כשהריבות שלך נראות כמו שהן נראות.
אז אני אשאל לך שאלה אחרת, שאף אחד לא שאל אותה ספציפית היום, אבל היא נשאלה בימים האחרונים. האם מכבי תל אביב עשתה נכון כשהיא לא פנתה לברק בחר ונתנה לו לחתום במכבי חיפה?
אתה בטוח שהיא לא פנתה אליו?
כן, אני בטוח מזה.
למה היו שמועות שכן?
אני יודע
היו
מה,
גישושים
אני יודע מה הוא מספר.
לא,
אני יודע מה הסיפורים
לא
שנאמרו מכאן.
הוא עדיף מכבי חיפה.
זה שקר?
שקר.
אוקיי. אני מכיר את הטענות שצצו מהצד
לא הייתה לו אפשרות חיפה? להגיע למכבי תל אביב?
לא. אני מכיר את הטענות שצצו עם מכבי חיפה לגבי זה ש כביכול, בחר נפגש עם בן מנספורד ואנגלידיס. עכשיו, זה לא שקר. הוא באמת נפגש עם בן מנספורד ואנגלידיס. אני בעצמי ישבתי על הספה שבה הם ערכו את הפגישה הזו. זה היה בנובי סאד, כשבחר הודעה לפני החזרה שלו לישראל, אחרי שהוא לקראת סיום דרכו בכוכב האדום בלגרד. מכבי שיחקו בנובי סאד, בבצ'קה טופולה נגד גנט. הוא היה באותו בית מלון. ישבו אנגלידיס, בן מנספורד ופרט קטן. שאותם אנשים שפימפמו שבחר פגש את אנגלידיס, שכחו לספר זה שבאותה פגישה, כיסא מולו ישב גם רוביקין. אז אתה יודע, וכל השחקנים ראו את זה אגב. אין שחקן למכבי שלא ראה את הפגישה הזו. אז אתה יודע.
זו הייתה הפגישה
היחידה. זו הפגישה המדוברת.
היחידה אבל.
זה מה שאני יודע, כן. אני יכול להגיד לך בוודאות, לגבי מנספורד לא היה כלום ושום דבר עם רוביקין. כלום, שום שיח על מכבי.
ואנגלידיס.
עם בחר,
ואנגלידיס.
ומה שאני שומע, לא דיברתי עם ג'ק אנגלידיס על זה בעקבות התלונות הנוכחיות, אבל במקור כשהחלו השמועות לגבי בחר כבר אז ג'ק אמר באופן מאוד נחרץ שזה ממש ממש לא נכון.
אוקיי.
אני גם מבין את הצורך הבלתי פוסק של שני המועדונים אגב להציג כל מאבק כניצחנו את זה וניצחנו אותם וניצחנו את ההם. מבין את הצורך.
לא, לא, אז בוא נחזור לשאלה שלך.
אני חושב, כן. שמה שהוביל לכל השיח הזה שכביכול הם הקדימו את מכבי תל אביב, זה כי פה בעצם הם מספקים לעצמם את האליבי, ללמה הודענו את זה, כשעדיין לא נגמרה העונה. ויש לך צ'אנס לקחת אליפות.
ומה שאני הבנתי?
זה התחושה שלי.
לא. פה במקרה הזה אתה לדעתי טועה, כי מה שאני הבנתי, מסי דגו רצה שיודיעו את זה עכשיו.
מסי דגו רצה שיודיעו, כי הודיעו לו שבוע לפני שהוא לא ימשיך.
נכון.
אוקיי, אז החיבוס הזה...
וחשוב לו...
החיבוס הזה...
וחשוב לו, שידעו שהוא פנוי, כדי ששנה הבאה,
סבבה,
שעולה הבאה, יהיו לו מספיק הצעות.
אז המכבסה הזו, שנוסתה, זה כביכול, אוקיי, מסי ביקש, ובמקביל היינו צריכים להקדים את מכבי, לכן הודענו למסי לפני שבוע שהוא לא יהיה מאמן. אתה מבין? זה לדעתי, זה השילוב שקרה, לפי מה שאני יודע. שוב, וישבתי פה איתך לפני 6 ימים או 7 ימים, ואמרתי לך, בחר מאמן מכבי חיפה.
נכון, כולנו ידענו את זה, ו...
אני רוצה שנוסיף לך עוד משהו?
מאז שהם מינו אותו ירד הפער ל7.
כן. נוסיף לך עוד משהו?
לא.
לשהות של מאמן זר בישראל, יש כמה צמתים לוגיסטיים שצריכים לעמוד בהם.
נכון.
שזה אשרת עבודה, שזה רישיונות כאלה ואחרים.
דיור.
שזה דיור, שזה הסכמי שכירות.
נכון.
אני יכול להגיד לך שבשבוע האחרון מכבי תל אביב ורובי קין סגרו למעשה את כל מה שהיה צריך לסגור כדי להאריך את כל האשרות האלה בעוד שנה.
עכשיו בוא נחזור לשאלה שלך.
אז האינדיקציות ממשיכות להיות שרובי קין נשאר, יחד עם זאת יכול להיות שמחר נקום.
אמרנו, נשאר.
יכול להיות שמחר נקום והתקפנו באיראן ולך תדע מה יקרה פה, אז אני לא מתחייב על שום דבר. אבל כרגע המועדון ורובי קין נערכים להישארות.
מי שהיה והיו לא מעט במסיבת העיתונאים הקודמת.
כן.
הבין, על השאלה לגבי דוד זאדה. אם הוא רוצה אותו לעונה הבאה, אז הוא אמר חד משמעית כן. אם הוא לא היה נשאר, הוא היה אומר, צריך עוד לחשוב, לראות, זה היה מערבב את זה.
הוא היה אומר, זה לא החלטה שלי.
נכון. לא, גם הוא אומר, אנחנו צריכים עוד לחשוב, לראות, גם אם הוא לא רוצה לדבר על עצמו. אם הוא אמר חד משמעית כן, זאת אומרת, הוא רוצה אותו, זאת אומרת, הוא נשאר.
נכון.
אפשר להבין את זה כך. עכשיו, לגבי השאלה שלך, אם היו צריכים לפנות לברק בחר, וכן לסגור אותו, אני כבר אמרתי את זה לא מעט פעמים, בעיניי, כן. בעיניי, הם היו צריכים להביא מאמן שהוא יותר מנוסה, מכיר את הליגה, יודע להגיב יותר טוב תוך כדי משחק בעיניי, חי פה את השחקנים, מאמן ששוב, מה שהוא עשה פה בליגה הזאת, גם עם באר שבע וגם עם מכבי חיפה, אני חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה אחד כזה, אבל זה כבר היסטוריה.
טוב, פגש בפרק הבא.